לילה עד 4:50 בבוקר. זה חשוב, הזמן הזה לזכור אותו. יש לנו הרבה נפקא מינה ביום פורים, גם לגבי פרוס ומוקף. וביום, ונפקא מינה, שזה לא דומה לקריאת שמה. קריאת שמה קיימנן, שאם אדם לא קרא תפילת, לא התפלל תפילת ערבית בלילה, הגמרא ככה אומרת, יכול לקרוא אותה עד עלות השחר. עלה השחר, אומרת הגמרא, ועדיין לא קרא קריאת שמה של ערבית, מה יעשה? יכול לקרוא אותה עד לנצח חמה. למה? זה עדיין נקרא כאילו לילה, זה לא לילה ממש, אבל כל והשמש לא זרחה ולא יצאה לרקיע, עדיין זה נקרא לילה. אבל את קריאת שמה ששחרית לא יכול להגיד שלא יתרתי דסתרי, לא יגיד שתי קריאות שמה אחד אחרי השני, כלומר יאמר את ערבית לפני עלות השחר, לפני נצח חמה. מיד שיסיים, עוד לפני נצח חמה יספיק לומר גם שחרית, הוא לא יכול להגיד את שתיהם במקרה כזה. כיוון שאני עשיתי את הלפני הנץ, עשיתי אותו לילה, אני לא יכול כעת להגיד קריאת שמה של בוקר. ולמה באמת בקריאת שמה מועיל? כיוון שבקריאת שמה כתוב הוא שוכבך ובקומך. דרשה משנה בשעה כך בית הלל, שעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. דרך האנשים לישון עדיין בעלות השחר. רוב העולם או חלק גדול מהעולם עדיין ישנים בעלות השחר. גם הגמרא אומרת שהשינה בשעת עלות השחר היא חשובה לגוף כאסתנה, כמו ברזל חם שמים אותו במים, איך הוא מתחסם, ככה הגוף מקבל את עיקר המנוחה שלו בשינה בעלות השחר. אז דרך העולם עדיין להיות ישנים, אז התורה תלתה את זה לא ביום או בלילה אלא בזמן שאנשים שוכבים, בזמן שאנשים קמים. אבל קריאת מגילה הפסוק לא ככה אומר, ולא יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, וכן יהיה שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבוא, כך דרשה הגמרא. מזרח שמש זה מתי שיום, אז דווקא מתי שיום הוא יכול להגיד מקרא מגילה של יום, ומתי שלילה יכול להגיד מקרא מגילה של לילה. ולכן אי אפשר לקרוא מגילה של לילה עד עלות השחר, הרי עלות השחר כבר הפסיד, אז יש לו את המקרא מגילה של יום. וכן מקרא מגילה של יום, מי שחייב לקרוא ולא היה לו מגילה, יש לו זמן כל היום לקרוא את המגילה. גם אם יפסיק באמצע, וצריך להפסיק באמצע הקריאה בגלל איזה סיבה, גם שהוא רופא או אחראי משמרת, ונקרא באמצע, אחרי שחוזר, יכול להמשיך את המגילה, אבל עד מתי? עד סוף היום. עד סוף היום, עד 3:30 מהשקיעה. אז אמור לסיים את מקרא המגילה. עכשיו נעבור רגע ברשותכם לשאלה המצויה, פרוז ומוקף. נזכיר, יש לנו במגילת אסתר, כתוב שם שיש מוקפים ויש פרזים. היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. כך כתוב הפסוק. מה זה פרזים? כל אלה שיושבים בערים שאינם מוקפות חומה. זאת אומרת, אלה היו ערים זמניות או ערים שצמחו בלי תכנון יסודי, אז ללא חומה. כל אלה הערים נקראים ב-14. באה הגמרא ואמרה שכל הערים שהיו בזמן יהושע בן נון לא מוקפות חומה, לא קמו בזמן יהושע בן נון. מה זה יהושע בן נון? ברגע שיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, 7 שנים כבש את הארץ, ועוד 7 שנים חילק את ארץ ישראל, למשך 14 שנה האלה. אז יש ערים שמוזכרות בספר יהושע. יש אפילו את ערים קטנות כמו גזר, תפוח, כולם מוזכרים בתוך ספר יהושע. עקרון, אלה הערים שמוזכרות בתוך ספר יהושע, ואפילו שלא מנו אוכלוסייה גדולה, אבל הם היו מוקפות חומה בזמן יהושע בן נון. במקומות האלה קוראים ביום 15, כמו ירושלים. ירושלים למה? האמת לא הייתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון, הם פני כבודה של ירושלים. שושן הבירה, כיוון ששם היה הנס, שושן הבירה היום היא ידועה בפרס, זו העיר המדן, נקראת על שם המן הרשע. אז קראו לה המדן, שם ידוע, יש שם קבר מרדכי ואסתר באותה עיר, הם עד היום קוראים ב-15 לחודש אדר את מגילת אסתר. שאר הערים שהם פרזים, הכוונה התיישבו אחר כך, או שהתיישבו, היו יישובים אז, ללא חומה, דינם ביום 14. השנה חל במוצאי שבת 14, וביום ראשון בלילה זה ה-15. כלומר, ירושלים עושה ביום שני, שאר ערי הארץ, שאר ערי העולם, כל יהודי שנמצא אי שם בעולם, עושה ביום 14. אבל יש לנו דין אחד. הגמרא אומרת, פרוז בן יומו קרוי פרוז, מוקף בן יומו קרוי מוקף. כלומר, מי שישב די יום אחד, הוא לא משנה איזה תושב אתה, איפה כתוב בתעודת זהות, איפה אתה במרשם התושבים, אנחנו לא מתחשבים בזה, אלא אנחנו מתחשבים בזה שאתה יושב, היית בעיר פתוחה, פרוזה, או בעיר מוקפת חומה. זאת אומרת, אתה ירושלמי לאותו יום, לאותו יום, בין יומו, ל-24 שעות אני ירושלמי, דיני כדין ירושלמי. הייתי ל-24 שעות מחוץ לירושלים, דיני כדין אדם שמחוץ לירושלים. לא משנה איפה אתה גר, איפה המשפחה, זה לא כמו יום טוב שני של גלויות, ולא כמו זה. ולכן, מה קובע פרוס בין יומו, מתי זה בין יומו? בין יומו שהתחיל היום, כך כותב הפרי חדש, מתי התחיל היום? עלות השחר. 4:50 בבוקר, אם כי הזמן המאוחר יותר של עלות השחר הוא 5, ולמען הדיוק 5:05, 5:06, 5:08. בוא נגיד מ-10:05 עד 5:10, ב-20 דקות האלה, איפה היה האדם? אם הוא היה בתוך ירושלים, גם ביום ראשון, גם ביום שני, אני מדגיש, שני ימים. גם ביום ראשון, גם ביום שני, דינו כדין ירושלמי. אבל כשהוא מחוץ לירושלים, דינו כדין חוץ לירושלים שצריך לעשות ביום ראשון. ולכן, יש הרבה אנשים שמשל ירושלמים, שנוסעים השבת הזאת, יוצאים חוץ לעיר, הולכים לבנים, לבנות, למשפחה, יש שבת חתן, שבת קלה, אני יודע מה, שבת יום הולדת, יש כל מיני שבתות. אז הם יוצאים חוץ לירושלים והם חוזרים במוצאי שבת, אין בעיה, אפילו ששם במוצאי שבת הם מתפללים ערבית ואומרים על הניסים וקוראים מגילה, אתה לא קורא, כי אני עתיד לחזור לירושלים ולפנות בוקר, זאת אומרת לפני 10:55 אני אהיה בירושלים, אני חוזר לירושלים, ואז אני יושב פה בירושלים, אני פה לא אעשה פורים ביום ראשון אלא אני אעשה פורים ביום שני. אבל יש אבל אחד גדול, אדם שיצא מירושלים לשבת והוא נשאר שם וביום ראשון בבוקר הוא יחזור, זה כבר אפילו שאתה ירושלמי אתה נקרא פרוז בין יומו וקרוי פרוז, ואז יהיה חייב להגיד על הניסים בתפילת ערבית ולשמוע את כל קריאת המגילה מתחילתה ועד סופה ממגילה כשרה מפי החזן כהוגן שיצא בידי חובה, ובבוקר יתפלל שחרית ויגיד על הניסים וגם ישמע קריאת התורה וקריאת המגילה ויעשה סעודה ומשלוח מנות, ואם יצא משם נגיד בשבע הוא בא לפה, הוא צריך פה לעשות את כל המצוות שלא עשה אותם, לשלם אותם, אחר כך ביום שני יעשה פעם שנייה, ככה עדים. והוא כל שכן תושב חוץ לירושלים שהגיע לירושלים ביום ראשון שהוא כבר קיים את כל מצוות הפורים והוא ילון פה או לא אישה, נשאר ליל שימורים כל הלילה ביום לפנות בוקר, יום שני לפנות בוקר, הוא עושה אותו כאן והוא רוצה להישאר כאן, זה לצורך העניין יקרה גם מוקף בין יומו קרוי מוקף ויהיה חייב בשני הימים. יש מציאות, כך כותב הגאון רבי צבי פסח פרנק בספרו שאלות ותשובות הר צבי, שיכול אדם לפתור את עצמו לגמרי ממגילת אסתר, כגון ירושלמי שהוא יעשה פה את יום ראשון בבוקר, מוצאי שבת ויום ראשון בבוקר, יום ראשון אחרי תפילת שחרית או לקראת הצהריים, הוא יורד לו לתל אביב, יורד לו לבני ברק, יורד לו לכל עיר אחרת, ויושב שם ונשאר שם ביום שני, הוא פטור משתיהם, ואסור לעשות כן. כמו שפוטר עצמו ממצוות פורים, ואנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא ביום פורים על איזה... על המצוות והחסדים שעשה איתנו. ולכן למשל מי שעוזב את הארץ ביום ראשון בצהריים יש לו בעיה, רוצה לעזוב את הארץ ואז הוא נוסע מחוץ לארץ, שם הוא לא יכול לעשות ביום שני את פורים, הוא הפסיד. זה לצורך העניין אנחנו אומרים לו, אם הוא שואל אותנו אנחנו אומרים לו לצאת חוץ לירושלים במוצאי שבת, כלומר ילך לשכונת רמות שהיא למעשה היום השכונה היחידה כמעט שידוע לנו שהיא חוץ, לא נקראת ירושלים, או ילך לעיר אחרת או לאיזה פרבר, ביתר, טלסטון, קריאת יערים, אני יודע לא חסר איפה, מודיעין, יעשה שם, ישמע שם קריאת מגילה בלילה וכן ביום, ואחר כך יוכל לנסוע לו לחיים טובים או שלום, או שישנה את לוח הזמנים. זה מה ש... לא שמעתי? לא, רמות האמת מעיקר הדין זה יום ראשון, י"ד, רק יש אומרים שכדאי להחמיר, דעת חכם עובדיה גם כן שכדאי לעשות גם ביום שני בלי ברכה, אבל זה לא מעכב. כן, כשאני אומר יומיים, כל דבר שהוא צריך יומיים, למשל בטבריה, מה עושים בטבריה? או בכל עיר שמעדין היא צריכה לעשות שני ימים, גם אגב העיר בגדד אותו דין, מי שיהיה בבגדד גם צריך לדעת שזה אותו, כיוון שיש לה שם את הפירט. אז הוא ביום ראשון זה מלא, זה פורים מלא לכל הדינים, כל השש מצוות שהזכרנו, שזה על הניסים, קריאת התורה, קריאת מגילה, אחר כך מה יש לנו שם? מצוות של סעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. כל זה שש מצוות עושה אותם מלא לגבי יום ראשון, מוצאי שבת ויום ראשון. ביום שני או ביום ראשון בלילה, הן בלילה והן ביום של שני, עושה בלי ברכה. מה פירוש בלי ברכה? קוראים את המגילה בלי ברכה. סעודת פורים יוצא ידחורה, צריך לעשות. על הניסים לא אומר בעמידה, אלא באלוקי נצור. יהי רצון מפניך שתעשה לניסים נפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה וכו'. וכן בעל הניסים בברכת המזון, בהר החמן אומר החמן יעשה לניסים ונפלאות שם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר. הוא אומר את זה בהר החמן אבל לא בתוך ברכת המזון. ואחרי זה מה נשאר? משלוח מנות ומתנות לאביונים, זה לא צריך ברכה, עושה את זה בלי ברכה. אז זה בשני הימים. אז אם כן יוצא איפה? שזה הזמנים של שני הקריאות. עכשיו, העיר, אני אומר העיר, זה מעשה עיר בפני עצמה, גילו, זה יום אחד, זה ירושלים לכל דבר. וכן, לא מספיק שתהיה רואה את ירושלים מרחוק, אלא צריכה שתהיה רצופה תוך מיל, תוך קילומטר, שיהיה בתים, שרשרת בתים רצופה ולכן. ולמה אנחנו אומרים רמות יום ראשון דווקא? כיוון שזה ספק ברכות להקל. ספק ברכות להקל, אז אנחנו הולכים אחר רוב העולם. ככה הפרי חדש כותב, שכל דבר שהוא ספק אם צריך ביום הזה או ביום הזה, ביום הראשון שהוא יודלת עושים עם ברכה, ביום השני תעשה בלי ברכה. כיוון שאתה תלך אחר רוב העולם, ככה תהיה שקט. בפרט שקריאת מגילה אפשר להקדים, אבל לאחר לא, כגון שהגמרא אמרה, ואלו אמרו, מקדימים, אבל לא מאחרים. שכן המשנה ככה התחילה, מגילה נקראת, ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, לפני 11 לחודש, י' אי אפשר. אחרי 15, נגמר 15, אי אפשר. בתוך הימים האלה, אפשר. עכשיו יש לנו מצווה, כי את המגילה שתהיה ברוב עם הדרת מלך. ולכן, על פי ההלכה, אפילו עד 100 איש בבית הכנסת, עדיין זה לא נקרא ברוב עם. אלא ילך לבית כנסת גדולה, ושם יקראו את המגילה, אלא כאשר שם באותה בית הכנסת הגדולה אין מקום, או שבאותה בית הכנסת הגדולה יש שם רעש, או שהשליח ציבור לא נשמע קולו, או לא יכול להיות שלא מוציא אותם ידי חובה, לכן במקרה כזה יהיה מותר. ולמה? כי ראינו בגמרא שאפילו כהנים בעבודתם, הרי בבית שני, כל בית שני היה פורים. מתי זה היה המקרה של פורים? אחרי חורבן בית ראשון, שהיו בבבל. מה היה בבבל? הפסוק אומר, אשר הוגלה מירושלים מגולה, אשר הוגלתה עם יכוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. הוא גלה לבבל, הוא בא אחרי זה כורש ולקח שני מנהיגים, דניאל ומרדכי, והגלה אותם לשושן הבירה. שושן הבירה, יש שני שושן, זה בתוך שושן עצמה. יש העיר שושן צהלה ושמחה, ויש הוא בשושן הבירה, כמו שכתוב הפסוק, הוא בשושן הבירה, הרגעו היהודים לאבד 500 איש. מה פירוש הוא בשושן הבירה? זה עיר שושן, לא. עיר שושן זה העיר עצמה, עם כל התושבים והשווקים והעסקים והשדות שהיה להם, זה העיר שושן. רוב היהודים של שושן היו יהודים, רוב האנשים התושבים. אבל בתוך שושן היה המתחם שנקרא שושן הבירה, כמו אתה אומר מוקטעה. זה היה המקום, מוסדות השלטון, שם היה שם חשברוש, שם היה הארמון הגדול שלו, הארמון שלו, לפי מה שכתוב במדרש, היה אורכו 3 קילומטר, ורחבו איזה 2 קילומטר. היום מצאו ארכיאולוגים בשושן, שם עמודים, את עמודי בעת ושש, לפי המדרש, 52 עמודים היה, כל עמוד גובהו 100 אמה, זאת אומרת 50 מטר. היום נמצאו בארכיאולוגיה 13 עמודים, יש תמונות שלהם. זאת אומרת, איזה עמודים ארוכים וגבוהים מאוד. זה היה השגעון שלו, לעשות מה שיותר מפואר, מה שיותר גדול וענק. כמו עד היום באיספהן, אתה תראה תמונות, יש שם המסגדים שלהם, או מוסדות השלטון שלהם, או האוצרות איפה שהם מתחזקים את כל ה... אתה רואה כל בניין, הרחבה שלו, יש שם 500,000 איש נכנסים שם. זה דברים מדהימים מה שהיה שם בפרס. אז זה היה שושן הבירה, זה בתוך שושן, שמה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. מה זה העיר שושן? זה יהודים. אז זה היה בתוך שושן. ושמה היה לו, כל פעם שהיו רוצים להוציא איזה חוק, החוק של פרס היה אומר, צריך לשתות יין. זאת ועוד, מי שעושה סעודה, היה לו כלי, שהכלי הזה, הם העתיקו את הכלים של בית המקדש. כל כלי יש לו לא פחות מ-5 ליטר יין. צריך לשתות אותו כולו. והגמרא אומרת שאם היה בא אדם אצל הפרסי ולא שותה אותו, אומר לו, או תשתה או תהרג. לא, לא, יחנק, אומר לו. יחנק, חייב לגמור את הכלי הזה. עכשיו, בסעודה שעשה חשברוש, מה כתוב? השתייה חדת, אין אונס. שם אמר לו, אני לא מכריח אתכם. אתם תשתו כמה שאתם יכולים. אבל הכלים האלה, מאיפה הם הביאו? כלים של בית המקדש, כמו כל המחתות והקערות. ועד היום הארכיאולוגים מצאו, עד היום אתה מצאת פעם, היית בחתונה של פרסים, אבל פרסים אמיתיים, לא כאלה שהתאשכנזו. הביאו לי לקדש, צריך שני סבלים שיחזיקו את הגביע של הקידוש. שני בקבוקי יין, ועדיין יש מקום בקוס. זה 5 ליטר. אז ככה היה המנהג שלהם, של הפרסים. אם כן, מצווה לקרוא את המגילה ברוב עם הדרת מלך, והוא שאפשר יהיה לשמוע. אז בבית ראשון, בין בית ראשון לבית שני, אז היה המעשה של פורים. ואחר כך בנו בית המקדש, כי כל אותם השנים ושתי היא הצב שהיא הוציאה, היא עצרה את בינם בית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא פרע ממנה וקרה מה שקרה. גם בניו של המן, שני בניו, שמשי וספרי היו ראשי הלשכה של החשברוש. הם כתבו אגרות צטנה בירושלים לעצור את הבניין, כמו שכתוב בספר העזרה. אחרי זה התחדש העבודה של בית המקדש. זה היה בית שני. אז כל תקופת בית שני היו קוראים מגילת אסתר. מה היו עושים? עוזבים את העבודה, כהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם וישראל במעמדם, עוצרים את העבודה בית המקדש וקוראים מגילת אסתר וחוזרים לעבודה. כי עד שמה היו אומרים רק פסוק ראשון. איפה היינו? בגמרא בברכות, מתחילים ברכות י' ג', הגמרא אומרת, מאיפה יש מנהג שאנחנו שמים יד על העיניים בקריאת שמה? הגמרא אומרת, תנו רבנן, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זו קריאת שמה של רבי. שואלים התוספות, ולמה לא אמר רבי את כל קריאת שמה? מה פירוש קריאת שמה של רבי? רב היה בן אחותו ובן אחיו, שני אחים חורגים היה לו לרבי חייה. אחות מכאן ממשפחה זו ואח מכאן התחתנו, הולידו את רב, ראש חכמי ישראל. רב שהיה ילד, רבי חייה הוא דאג לו ודאג לעם ישראל, כי רב אחר כך נעשה ראש בני הגולה, ראש כל עם ישראל. שמו רב, היה שמו הפרטי אבא, רק לא קראו לו בשמו, אז קראו לו רב, כמו רבי. לפניו היה רבי, רבי יהודה הנשיא. סתם רבי זה רבי יהודה הנשיא, סתם רב הוא רבי אבא. שאומרים הוא רבי אבא שבספר הזוהר, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, כי הם היו באותו דור פחות או יותר. אז רב יום אחד שואל את רבי חייה, דוד שלו, אומר לו, אני לא ראית רבנו הקדוש שאומר קריאת שמע. השיא אומר, מה קריאת שמע? אומר, רבנו הקדוש היה מתחיל את הדרשה בחצות לילה, הוא ממשיך אותה עד חצי היום. עכשיו היה לו שמע שכשהיה מגיע הזמן תפילין, היה שם את התפילין עליו ביום והיה ממשיך ודורש. אמר לו בר פחתה, פחתה זה כמו פחה, חשוב, כשאתה תראה מעביר ידיו על עיניו, היינו קריאת שמע של רבי. היה שם את היד על העיניים, כדי, אז יש מחלוקת בין רש"י לרבנו יונה. רבנו יונה אומר, בגלל שהיה עושה עוויות, שהיה הרי בקריאת שמע, אנחנו מנענעים את הראש לצדדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, כדי לעשות, להמליך אותו בארבע רוחות ומעלה ומטה. אז לא היה רוצה שיראו, אז לכן היה מסתיר את הפנים, שלא יגידו מה עושה הרב, עושה כל מיני תנועות, הם לא ידעו שצריך כך לעשות. אבל רש"י מסביר פשט, כיוון שצריך לעורר הכוונה, שלא יפריע לו איזה משהו בכוונה, אז מסתיר את פניו בעיניו, את עיניו בידיו, וקורא שמה ישראל. זה היה ברפחתי. תוספות אומרים, למה היה עושה כך? תרצים התוספות, אפילו שבשל קריאת שמה כל אחד חייב להפסיק לימוד תורה, אבל תורה של רבים אסור להפסיק. לכן אפילו היה מגיע הזמן קריאת שמע, כדי שלא יעבור הזמן, מיד הערה בנו הקדוש אומר רק פסוק אחד, בינתיים המתרגם מתרגם את דברם, הוא אומר פסוק אחד שמע ישראל, וחוזר וממשיך את השיעור. הכל רגיל. אז אם כן, אה? אני לא הבנתי את התוספת שלך ותשתכר. מה העניין של להשתכר? כן. לכתחילה מותר לעשות פעמיים פורים, אם יש לו עניין, והוא רוצה להיות באיזו סיבה שהיא בחוץ לירושלים ביום ראשון, ולחזור ולעשות בירושלים ביום שני, יכול לעשות כן, והוא חייב באמת בשני הימים. זכר למחצית השקל, זה כל פעם עלה, זה היה השבוע, נכון לשבוע שעבר, זה קפץ, תדע שהכסף משנה שעברה לשנה, הכפיל את עצמו בכפול. ממש כפול, בשנה אחת. זה לא היה דבר כזה. אז הכסף היה נכון לשבוע שעבר, סוף השבוע, 22. אתמול קיבלתי מידע שזה קפץ, הגיע ל-23, וכנראה זה 24 כבר. אז זה עולה. אז זה 24, אתה יוצא לדחוע. זה השיעור של זכר למחצית השקל. אבל צריך לדעת, זה לא מעיקר הדין. זה רק מצווה מן המובחר. האמת ייתן אפילו מחצית המטבע של אותו, כך כתוב בפסקים, מחצית המטבע, חצי שקל שלנו. אבל אם אדם רוצה לקיים אותה מצווה מהודרת מן המובחר ויש לאל ידו, עד רבה, נעשה זכר מחצית השקל, כמה שווה 9 גרם כסף? 9 גרם כסף היום מחירו 24 שקלים. ילדים לא חייבים, מגיל 20 ומעלה, אבל המנהג לתת גם על קטנים, וכדאי לתת גם על מי שבר מצווה. בשבת בעלות השחר לא אכפת לי גם אם תישן בירח. לא מעניין איפה תישן בשבת. מעניין איפה תהיה ביום ראשון בבוקר וביום שני בבוקר. שני הימים האלה הם קובעים לגבי כל אחד ואחד מעם ישראל. יום ראשון 4:50 בבוקר, יום שני 4:50 בבוקר. אז זה מה שקובע. אז אם כן, יוצא איפה שמשום פרסומי ניסה, לכן היו מבטלים את העבודה בבית המקדש בשביל עניין זה. עכשיו, מכאן ראינו, מאיפה ראינו שהיום הוא הקובע, יש עוד הפסוק אומר, והימים האלה נזכרים ונעשים. הימים, הגמרא אומרת, ביום אין, בלילה לא. חזרה הגמרא והביאה שיש מצווה גם לקרוא ביום. אלא מה? למה אמר ימים? סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. לכן לא יוצאים מדי חובת סעודת פורים בלילה, אלא סעודת פורים רק ביום. עכשיו, סעודת פורים זה לא כמו כאלה שחושבים שזה כל הטקסיות של 3 שעות ו-4 שעות לשבת ליד השולחן. לא. סעודת פורים, גם מי שהולך לעבודה או מי שעובד באיזה משמרת וכדומה, יעשה את זה לפני הצהריים אפילו. ייקח לחם, כזית לחם, ייטול ידיים, יאכל כזית לחם לכתחילה, מי שמותר לו לאכול לחם, יאכל, ויאכל איזה חתיכת בשר, כזית בשר, ובדעבד יוצא גם בעוף, בדגים לפי ההלכה לא יוצא ידי חובה. רק מי שמזיק לו העוף או הבשר שהרופא אסר עליו, אז לא יעשה נגד מצוות הרופא, אסור. וגם ישתה רביעית יין. רביעית יין, 86 גרם יין. זה המצווה העיקרית של סעודת פורים. בזה שהוא אכל את הכזית לחם עם כזית בשר ורביעית יין, קיים את המצווה, יכול מיד לברך ברכת המזון ולסיים. הוא קיים את המצווה. לא שמעתי? סעודת פורים זה כל היום. מיד אחרי שסיים תפילת שחרית, חלה עליו מצוות סעודת פורים וצריך לסיים ועד שקיעת החמה. רק יש נהגו להאריך עוד. פעם שאל רבי צדוק הכהן מלובלין, שאל אותו הכומר של המדינה, למה אתם היהודים את פורים עושים גם מוצאי פורים? מה העניין לעשות את מוצאי פורים? אמר לו שהם, הנוצרים, חוגגים את המולד של הגוי שלהם גם בלילה לפני כן, עושים מיסת חצות להבדיל אלפי הבדלות. אמר לו, מה העניין? אמר לו, תראה, אנחנו, למה הם הנוצרים עושים את זה בלילה? אצלנו היהודים, היום הולך אחר הלילה, הרי שבת מה אנחנו עושים? נכנסת שבת, מיד עושים קידוש ליל שבת. ולמחרת, יום שבת כולו שבת, יוצא את השבת, יוצא את הכוכבים, עושים הבדלה, נגמר. לא ראינו שעושים שבת עד חצות לילה, זה אין דבר כזה. אז אנחנו יהודים. עכשיו, הוא, אותו האיש היה יהודי היה. לא יעזור, יהודי ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אז הוא יהודי. הוא יהודים, עושים לו את היורצייט שלו, עושים לו כבר בלילה שלפני כן, כמנהג היהודים שמתחילים לילה קודם. אבל אנחנו עושים פורים. פורים זה המן, המן מה היה? היה גוי, נוצרי היה עם מחשמו. והמן בן המדת האגגי, היה הגיע עד אגג. והם הנוצרים, יש להם, הלילה הולך אחר היום, עד חצות לילה יש זמן. לכן אנחנו עושים פורים, אמר לו, זה בדרך הלצה, לא שזה אמיתי כך. האמת שכל מצוות פורים מסתיימים ברגע שנהיה צאת הכוכבים, רבע שעה אחר השקיעה של מוצאי פורים, נגמר. זה יום רגיל, אין פה שום עניין. לכן צריך להזדרז, לקיים את כל המצוות, גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים, קריאת מגילה, סעודת פורים, הכל ביום. וכן על הניסים, לא יכול להגיד אחר כך בלילה. סעודת פורים, מסיים אותה ברכת המזון קודם, וכן גם תפילת מנחה, ויעשה את הכל כמו שצריך. אם הגיע הזמן מנחה והוא יודע שהוא ישתקר ויש סיכוי שאחר כך ישכח מנחה או יתפלל אותה שלא כהוגן, יתפלל מנחה ואחר כך יעשה סעודה, ודאי. בפרט סעודת פורים, שזו סעודת קבע ונקראת סעודה גדולה, לפי השולחן ערוך אסור לעשות בשום יום סעודה גדולה לפני מנחה. זה הטעם שבישיבות מתפללים קודם מנחה ואחר כך עושים סעודה. וכן אם יש ברית מילה ונתאחרה ברית עצלנים עשו אותה אחר חצות היום, אז צריך קודם להתפלל מנחה ואחר כך לעשות סעודת המילה. משלוח מנות כתוב בפסוק איש לרעהו, כל אחד חייב לשלוח לאחד. אנחנו שולחים לשתי משפחות, אחד בשבילך, אחד בשביל אשתך. אבל אדם בחור, צעיר, רוצה לשלוח מנות, מספיק לו לשלוח מנות לאיש אחד. אבל מה הוא שולח? כתוב מנות. מנות זה שתי מנות. מה נקרא שתי מנות? צריך שני מיני תבשילים. במקור צריך לדעת, יש שני טעמים למשלוח מנות, נפקה מינה גדולה בהלכה. שטעם אחד שיהיה לו לשני מה להוסיף אוכל, כי עוד אוכל, עוד מין, יש לו שמחה גדולה. הגאון רבנו יוסף חיים כתב, שמי שיכול לאכול בפורים בסעודה 15 מינים, זה קיים את המצווה כהלכתה. זה לא, מה אתה עושה וואי וואי, זה בקלות אפשר לעשות. תביא רחמנייה, חתיכת רחמנייה וחתיכת פיטה. ואחר כך תאכל זיתים, הנה שלוש, זיתים ירוקים שלוש, זיתים שחורים ארבע, תאכל סלט חומוס חמש, סלט טחינה שש, כרוב אדום שבע, כרוב לבן שמונה, כבר סלטים יש לך כבר איזה 30. אחר כך מנה ראשונה, תוספות, מרקים, אני יודע מה תעשה, תאכל כל מיני עניינים, וגם שוקולד בכלל ומרמלדה בשעת הדחק, אם כן הגעת ל-15 ויותר. הוא עליו השלום גם היה במשלוח מנות, ויש איזה סוד. אבל תדע, אתה אכלת 15, הוא היה נוהג לעשות שתייה 15 כוסיות. אז היה שם, הוא כותב שהוא היה שם לידו כוסיות קטנות כאלה, ויש מוזג יין 15. למה? יש סוד על פי הקבלה. אכילה ושתייה, אכל יותקה, שתה שת יותקה. אז 15 כוסות קטנות של יין, 15 מינים של אוכל. אחר כך, מתנות לאביונים גם בהתאם, כל דבר יש לו סוד, כמניין פיזר. היום נגיד פרוטה זה 10 אגורות, 10 אגורות, אז פיזר 287, כלומר 28 שקל ו-70 אגורות, בוא נעגל את זה ל-30, לא נעשה בעיה, זה היה נותן מתנות לאביונים, כמניין פיזר. זה אחד, תעשה אחד כזה, השני תעשה... שתי שקלים. אז זה כמניין פיזר, 30 שקל מתנות לאביונים, וזה סוד גדול, אומר, מתקן את היסוד והתברך כספו כל השנה. כמניין פיזר, 287 פרוטות. הרי זה במנות עצמו, חכה, לא גמרת את החשבונות, פורים זה יום של חשבונות. אתה בא לשלוח מנות, אומר שיהיה 80 פריטים במנה. אז מה? תיקח בייגלה. בייגלה זה כלום, צלחת קטנה של בייגלה. אלה, איך קוראים להם? שמיניות? משקפיים? הם לא מבינים סינית, הם רוצים עברית. אז כאלה כמו המשקפיים הזה, תספור 80 כאלה, ואם יש יותר, אין דבר. גם סוכריות, 80 סוכריות, אז זה צלחת אחת 80 מזה, צלחת 80 מזה, מתקן היסוד. למה? יסוד גימטריה 80. כי כתוב בשלוח מנות איש לרעהו, שזה סוד גדול מאוד. רבנו ארי אומר, כותב בשער הכוונות, שבשעה שאתה נותן את המשלוח מנות, הקדוש ברוך הוא נותן לשכינה מנות. ועל ידי זה מתעורר הגאולה ומתקרב הקץ. אז תראה איזה סודות עצומים אדם יכול לעשות בעצם המצווה הזאת. כן, קריאת המגינה, פושטה כאיגרת. יש מחלוקת הרמב״ם ושאר פוסקים, האם צריך לפשוט את המגילה קודם הקריאה, או, זאת אומרת, כולם מודים שאתה לא תגלול את המגילה תוך כדי קריאה. זאת אומרת, כל העמוד שקראת, אתה משאיר את זה פתוח. עוד עמוד פתוח, עוד עמוד פתוח. אבל לפי הקבלה, וגם דעת חלק גדול מהפוסקים, לפני שאתה מתחיל לקרוא, פושטה כאיגרת, פותח את כל המגילה ומוציא אותה החוצה. אז אלה שיש להם קלף עבה וקשיח, זה באמת בעיה, כי זה יכול להישבר, האותיות יכולות להתפורר, צריך להיזהר בזה. אבל אלה שיש להם מגילות רכות יותר, זה הקלף כמו בד גביל, זה נקרא, זה כמו אור רגיל, מתקפל, מוציא אותו, את כולו פותח אותו, פושטה כאיגרת. אבל לכולי אלמה, כשאתה מסיים, נגיד אני באמצע הקריאה, הגעתי לפרק ו', בלילה ההוא נדידה שנת המלך, מה, כל מה שקראתי צריך להישאר פתוח, לא פתוח פרוס לאורך, שאת חשב, לקח את זה עד החלון שם, להוציא אותו החוצה, שיתרתם בגשם, לא, אתה יכול לקטל אותו, אבל לא לגלגל. מה עשות? למה לא לגלגל? אומר רבנו הארי, שבמגילת אסתר מתגלה אור גדול מלמעלה, ואת האור הזה לא ראוי להסתירו, אלא לגלותו. אני אגיד לכם גם, אגב, עוד דבר, הרבה פעמים יש יהודים טובים, לא שמים להם, מתרגשים, קונה פתיחת האחד. ואז הוא פותח את הספר תורה, ועומד שם ליד הספר תורה. הרי ספר תורה של הספרדים, שמים אותו לתיק, והתיק פתוח. אז הוא עומד וקורא, שמה, קורא פסוקים. מה עושה הפותח את האחד? עומד מול, הוא פותח את הספר תורה, ועומד מול, מסתיר את הכתב. זה לא עשה ולא כלום, כאילו הוא לא פתח את הספר תורה. למה אנשים לא רואים את הספר תורה? אתה צריך לזוז קצת הצידה, שהכתב של הספר תורה יהיה נראה לקהל גם בהיותו בארון. ובזה אתה מגלה את האור הזה, אומר רבנו הארי, אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים יוצא אור מתוך הכתב של הספר תורה, ומתפשט על כל הציבור. כל מי שעובד מרחוק, אפילו לא רואה את הכתב, נהנה ויונק מהשפע הזה. אז אדם יכול בקלות לגרום לאחרים, לכן גם ההקמה. למה כתב הרמב"ן עליו השלום פרשת כי תבוא, מי שעושה הקמה כמו שצריך ומראה את הכתב לקהל, מקיים את הפסוק ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. אם חס ושלום לא עשה, חלילה וחס להפך, אשר לא יקים את דברי התורה. כן, צריך להיזהר בזה, בזה בגלי טהור. כך מובא במסכת סופרים, מסכת סופרים כך כותב. אז אם כן, יוצא איפה שגם במגילת אסתר מתגלה אור גדול במגילה, ולכן אנחנו לא מקפלים את המגילה. אבל כשבא לברך ברכה האחרונה, אסור לברך עד שיגלול. למה? שימו לב, תראו כמה העניין של דרך ארץ הוא חשוב. כתב הרמב״ם שזה לא כבוד ולא דרך ארץ. שאני אברך את הברכה שאחרי זה, הרב יטריבנו ואדן ידיננו, והמגילה לא מקופלת נמצאת לפניי. ומה צריך לעשות? שתוק, אסור לדבר שום מילה. ודובר שלום לכל זרעו, סיימת את המגילה, לקח את המגילה, תגלול אותה, אחרי שגללת את כולה, אתה עומד ומברך בכל רם, חזן כמובן, בכל הקהל גם כן יגללו את המגילה, כי לא כבוד בשעה שאני מברך, שהמגילה נשארה לא מקופלת. צריך לקפל אותה ואחר כך. לא שמעתי? לא שתי מקלות, למה שתי מקלות? מקל אחד. הרי המן עשה עץ אחד, לא צריך שתי עצים. אם אין, בדעבד זה קשר, אבל לכתחילה ייקח אדם איזה מקל עכשיו, יחבר אותו, יקשור אותו עם איזה חוט, כדי שהמגילה תהיה עם מקל. מה שאלת? החזן הקדים אותו, אין דבר, הוא ימשיך לגלול ויקשיב, יקשיב, או יעזוב את זה באמצע. כדאי שהחזן יחכה פחות או יותר זמן שכולם גוללים את המגילה, כדי לעשות את הברכה, שכולם יקשיבו לברכה וישמעו ויצאו ידי חובה. עכשיו, כן. לא, לא, אמרתי לך, כל מה שאמרתי לך, הסגולות האלה, זה לאיש בשביל תיקון היסוד. וזה רק על פי הקבלה, וזה לא חובה. תדע, כל זה, זה רק ציצים ופרחים, תוספת, שאמרנו 287 פרוטות ו-80, זה אמרתי לך בשביל שאדם יזכור. גם מה שדיברנו אתמול, שיגיד אחרי קריאת המגילה, ברוכה אסתר, 24 פעמים. ברוך מרדכי, 120 פעם. זה כל זה סימן טוב לאדם וסגולה להצלחה. למה היום פורים זה יום מפלת כל שונאי ישראל וגם היצר הרע של האדם. רבנו הרי אומר גם בקריאת פרשת זכור, צריך לכוון לפני הקריאה, אני בא לקיים קצת עושה מן התורה שאני שומע קריאת פרשת זכור, ולמחות את עמלק, ועל ידי זה יהיה לו זיכרון ולא ישכח. לא ישכח את התורה, לא את, את הצרות, אנחנו רוצים לשכוח. אבל את התורה לא ישכח אותה לעולם. שמה יש תור. מה שאלת? כמניין יסוד. יוד סמך ובדלת יסוד יוצא 80. בכבוד, מה אמרת שמי? כמה זה גימת היה שמי? אנש. כן. מה, ספר תורה? מה נזכרת עכשיו מהספר תורה? אה, נזכרת. כן. ספר תורה שמחזירים אותו פתוח או סגור, לפי הקבלה משמע שצריך להחזיר אותו סגור, לפי הפשט מחזירים אותו פתוח. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בסדר? כן. כן. מה השאלה? שם היא בית. כן, זכה? בבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, כך אומרת הגמרא, נכון. אז מה הסוד הזה? מאיפה בא הצצה שלו? יפה. תדע ידידי, רבנו הרמ"א מפאנו כותב, לא יכול להיות שום צורך של יהודים לקום על עם ישראל אם לא שיש בתוכו איזה ניצוץ קדוש, שהוא חטף איזה ניצוץ קדוש, נשמה קדושה שיש אצלו, כמו שראינו סיסרא הרשע, איך בא על עם ישראל עד שדבורה הנביאה הייתה צריכה להזעיק את נפתלי ואת כל השבטים שם ויצאו נגדו במלחמה, הוא בא יעל ונקבה לו את ראשו והיועץ המשפטי היה ישן אז, לא ראה את זה. איך זה היה? מפני שנשמת רבי עקיבא הייתה בתוכו, מבני בניו של סיסרא היה רבי עקיבא. אחר כך היה השני גם מתחיל בסמך, סנחריב הרשע, שהוא עלה על ירושלים ורצה לחלות אותה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא יצא מלאך השם בליל פסח, חיכה 185 אלף קצינים, ברח סנחריב, הרגו אותו שני בניו עד המלך לשער עצר, ויצאו מהם שמעיה ואבטליון. וכן כך תמצא שכל צורר של יהודים שקם על עם ישראל היה בתוכו איזו נשמה קדושה, ולכן כתוב אצל המן, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב. למאיפה בשמח? שמח צריך להיות מדרגה של שמחה, זה כנראה יש בו איזה, היה בו איזה ניצוץ קדוש. לכן וילז בעיניו ישלוח יד למרדכי לבדו, כי יגידו לו את מרדכי. גם לבן הארמי יודע שממנו יוצאים השבטים, הוא לא יכול לסבול. בלק, מי יצא ממנו? רות, הנכדה שלו זאת רות. הרי עגלון מלך מואב זה מבניו, ובנה של עגלון, ביתו של עגלון זו רות. הוא אומר לבלעם, וכבותו לי משם, הוא אומר לו שיקלל אותו, שלא יצא לו מהזרע שלו, דוד המלך יוצא ממנו, משיח צדקנו שעתיד לבוא, הוא מצאצאי בלק, מצדאי אמא, מירות. אז מוכרח להיות שיש להם שם איזה ניצוץ שהם בלעו אותו, ואז צריך להוציא את הניצוץ הזה. לכן המן היה בו אותו צצה, רב שמואל, שאחר כך היה תלמיד חכם, לימד תורה בבני ברק. עכשיו נשים חייבות מקרא מגילה, ולכן אם נשים לא שמעו מקרא מגילה צריך לקרוא להם. שקוראים לנשים נוהגים לברך, והן חייבות בכל הברכות כולל ברכת שהחיינו. אלא מה, יש האמת מחלוקת האם ברכת שהחיינו יברך בשבילה בעלה למשל שהוא רוצה להוציא אותה ידי חובה, או שהיא תברך. להלכה הוא יכול לברך, כי אדם אחד יכול לברך כמה פעמים שהחיינו, כמו שראינו לגבי גם תקיעת שופר, יכול תוקע לתקוע בעשרה בתי כנסת ובכולם לצאת להוציא ידי חובה ולברך שהחיינו, אף על פי שכבר שמע ויצא ידי חובה בברכת שהחיינו. לגבי צניעות שחזן קורא לנשים, אז החזן יקרא מאחורי פרגוד או יקרא באיזה חדר, ולא בתוך המקום שאנשים נמצאות, ובוודאי לא יעבור ביניהם. היום לצערנו גם הרבה שכחו את הדין הזה, שאסור לגבר לעבור בין שתי נשים. אתה רואה את זה בבתי כנסת, אתה רואה את זה באירועים, אתה רואה את זה בבריתות, לא שמים לב, אישה עוברת בין שני אנשים, איש אחד עובר בין שתי נשים. גמרא אומרת שגם אסתר רצתה להרוג את המן, איך? כי אצלה כתוב ותתחלחל המלכה מאוד. אומרת הגמרא מלמד שפרסה נידה, הייתה בת 75 וחזרה למן ערותה כמו שרה אמנו, והיא בכוונה הושיבה את החשוירוש מפה ואת המן מפה, ואז בזה הזיקה והפילה את המן. אז אם כן צריך להיזהר לא לעבור בין שתי נשים, וכן לא לאישה שלא תעבור בין שני גברים. זה צריך, בכל הדברים האלה צריך האדם להיזהר. אם יש מקום כזה ודאי שלא תלך, ודאי תלך לבית כנסת רגיל שיש שם עזרת נשים כמו שאבותינו היו עושים. למה, מאיפה יצא המנהג הזה? מנהגים חדשים, לא שמעתי. לא חשוב פנים או אחור, בין שתי נשים אסור לעבור. כן, יפה. אדם שהוא תושב רמות או תושב חוץ ירושלים שצריך לעשות מוצאי שבת, מה הסדר? הסדר במוצאי שבת, כדאי לאחר קצת את זמן התפילה אחרי צאת השבת, ואז 10 דקות לפני צאת השבת בלוח אפשר כבר לטלטל את המגילה. המגילה אפשר לטלטל אותה 25 דקות מהשקיעה. שקיעה בשבת מתי יוצא שמעון? חמש ארבעים ושתיים שקיעה. חמש ארבעים ושתיים, אז זאת אומרת 6:12, או יותר נכון 6:07, אפשר להגיד ברוך המדיל בין קודש לחול, 6:07, ואז לקחת איתו את המגילה וללכת לבית הכנסת. אבל להתניע הרכב אסור, להתניע הרכב עד 6:12. אחרי 6:12 יגיד ברוך המעביר מקודש לחול, ואז נוסע. לא צריך לחכות צאת השבת בכתוב בלוח. לפי ההלכה צאת השבת 30 דקות עגולות בזמן השקיעה. שקיעה 5:42, 6:12 זה כבר יוצא את השבת. אתה אומר ברוך המעביר מקודש לחול ויכול להתניע את הרכב. רבנו תם זה משהו אחר, 72 דקות בשעות זמניות, זה בסביבות השבע, בסביבות 7 בערב. אז אבל לפני זה אפשר ב-6:12 יכול. יבואו לבית הכנסת, פנים ערבית כמו של מוצאי שבת רגיל, שם צבאות עמנו והוא רחום, ושם באמת ואמונה נוהגים לכוון בו מאוד, כמו שכל זה מדבר על עמלק. שם נשאר בחיים ולא נתן למות רגלנו. הגמרא אומרת 8 מלחמות עם עמלק היו, וכל השמונה נזכרים שם. האלה נפעל על מצרנו, שלם גימו לכל לבי נפשם. מצרנו זה כשהעמלק בא בזמן משה רבנו. שלם גימו לכל לבי נפשם זה בזמן יהושע בן נון. אחר כך היה בזמן שאול, היה בזמן דוד, יואב בן צרויה. אחר כך היה בזמן דוד המלך, אחר כך זה בזמן האחרון, זה המדריכן על במות אויבינו, זה בזמן מרדכי היהודי, שדרך על ראשו ואמר לו, ואתה על במותינו תדרוך. ברוך הבא כבוד הרב. אז אם כן, זה הסדר. גומר ערבית, גומר את העמידה, אחרי העמידה לוקח החזן נר ומברך בקול רם, מוציא את כולם ידי חובה. ולמה נר? כמה שאנחנו קוראים קריאת המגילה, אסור להנות מהקריאה בלי לברך על האור במוצאי שבת. אתה רוצה להנות ממנו, צריך לברך. מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא מאורי האש, ואז לוקח את המגילה, מברך 3 ברכות וקורא מגילת אסתר. גומרים את המגילה, גומרים תפילת ערבית כשאר השנים, הולכים הביתה או בבית הכנסת, יעשו הבדלה. זה הסדר. והבדלה בלי מעורי האש. מעורי האש עושה. עכשיו האישה לא שמעה מעורי האש, היא תברך לעצמה בבית בורא מעורי האש. אם האיש ברך ויצא את החובה בבית הכנסת, אז הוא לא יכול לברך פעם שנייה, כיוון שכבר ברך פעם אחת. זה הסדר. אחרי זה, סדר התפילה ביום פורים עצמו בירושלים, בלילה יכול להתפלל ערבית, אמרנו מי שרוצה אפילו מבעוד יום, אבל קריאת המגילה לא יקדים בשום פנים 15 אחרי השקיעה. אז אמרנו שקיעה 42, אז 15 אחרי זה, ב-6 נגיד, 6 עגול, זה זמן קריאת מגילה. זמן קריאת מגילה, איך עושים הסדר? גומר תפילת העמידה, אומר, אז במוצאי שבת, איך עושים שמה שקוראים את המגילה? לא מיד מתחילים מגילה, אלא אומר, יושב בסתר, והיא נועם יושב בסתר. ועוצר, אורך אני אסבר אורי בשועתי, שמה עוצר, ברכת מאורי האש קודם, או קודם המגילה, אפשר לומר את זה לפני יושב בסתר, אפשר לומר אחרי יושב בסתר, לא בעיה. העיקר שלפני קריאת המגילה יברך בורא מאורי האש. אחרי שסיימנו את המגילה, ממשיך, ואתה הקדוש יושב תהיות ישראל, וקרא זה אל זה ואמר. ככה הסדר, וגומר את תפילת ערבית, הולכים לבתיהם בשלום. סעודה בלילה אמרנו אין, אבל שמחה יש. נפקא מינה אסור בהספד ובתענית בפורים, לכן גם אסור לעורר בכי, גם אסור לעלות לבית העלמין, מי שיש לו 7, 30, 12 חודש, יורצייט, בשני הימים לא הולכים. לא משנה ירושלים, חוץ לירושלים, גם ביום ראשון, גם ביום שני, כיוון ששני הימים האלה אסורים בהספד, אז אסור ללכת לבית העלמין, אלא ידחה את זה לאחר כך או יקדים. והקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, שם שעשה לאבותינו בימים ההם,